אנחנו נשתדל היום לסגור את התמונה של מערכות הכפרה כפי שמופיעות בתנאים, ואני גם רוצה שניתן מבט לרמב"ם ולסיים את השיעור בהתבוננות בנושא של שיטת רבי, האם יום כיפור יכול לכפר אפילו בלי תשובה. מה שעסקנו בשיעורים הקודמים, בעצם ראינו שיש בעולמם של תנאים כמה וכמה אסכולות שנוגעות לשאלה של על מה עם חילוקי הכפרה, כך קיינו את זה. ראינו שמי שהתבטא במפורש שיש ארבעה חילוקי כפרה זה רבי ישמעאל, ולמטרה של דבר במשנה יומה יש שני חילוקי כפרה, כן, והם נבדלים כפי שראינו בפעם הקודמת, לא רק סביב הקביעה כמה חילוקי כפרה יש, אלא גם האם יש אפשרות לכפר באופן מלא על חטאינו בזמן הזה ללא מקדש וללא קורבנות. ראינו שבעוד שמשנת יומה אומרת שמדי שנה אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, אפשר לסיים את היום עם כפרה של כל הקלות והחמורות, בא רבי ישמעאל ואומר יום הכיפורים מכפר רק על עד לא תעשה. לעומת זאת חמורות ועוד מעל זה חילול השם לא מתכפרות ביום הכיפורים. ועסקנו גם בהבדל התודעתי המובהק שיש בין שתי התפיסות, וגם עסקנו סביב השאלה של איך כל שיטה בנתה את עצמה. בעצם ראינו שבגדול הכל בנוי על המערכות של זמן הבית. כבר מהמערכות בזמן הבית ניתן לעמוד באופן בסיסי על כך שיש עבירות שלא צריך להביא עליהן קורבן, ישנם עבירות שצריך להביא עליהן קורבן. מזה ניתן ללמוד על המגבלות מצד אחד של התשובה, צד שני לצורך בעולם הקורבנות. רבי ישמעאל בעצם הנציח את העולם שהיה בזמן הבית, ולכן החמורות שעליהן אנחנו מתחייבים להביא קורבנות, דיינו כנראה שיום הכיפורים לא מכפר כלשון המשנה במסכת קריטות, שחייבי חתמות והאשמות ודאי שעבר על יום הכיפורים הם צריכים להביא את חטאתם, לכן יום כיפור עושה בעצם כיום הזה עוד דבר דומה למה שהוא עשה כבר בזמן הבית, הוא מוגבל ביכולת שלו. מה כן רבי ישמעאל ישאיר אותנו כך? אז הייסורים באו לעולם והמיטה כמחפרים יש מימד של קורבן בהם, ועסקנו בזה. לעומת זאת ראינו מהפכה דתית ממש גדולה בדברי המשנה, שם נראה שיום הכיפורים הפך להיות שווה ערך לחטאת ואשם ודאי, כן, ובדברים האלה עסקנו בהרחבה. מה שאנחנו עצרנו ממש באמצע בסוף השיעור הקודם היה, ניסינו להתחקות אחרי הצירוף הזה בין כמה גורמים, מה זה תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר, כן? והזכרתי בשם הרב הוטנר, נפצף בפחד יצחק, מאמר ג' מי שרוצה לעיין, יום הכיפורים, שהוא שם לב או הציע שיש קשר בין התולה של תשובת עולה לבין אשם תלוי. ניסיתי בפעם קודמת להסביר מה עושה אשם תלוי, הרי אשם תלוי הוא לא מחפר על החטא, הרי אם לכשיוודע החטא חייבים להביא חטאת, אז אשם התלוי לא מחפר על מה שעושה החטאת, על כוחנו שהיא עושה דבר אחר. כאן הערכנו בפעם קודמת ואני רק מתמצאת את זה מאוד בקצרה, שחזרנו לאותם שני מוקדים, מצד אחד מעשה עבירה, חטא, מצד שני האדם, דיברנו על מקום הספק בחיים של אדם, איך אדם שהוא חי בספקות הוא אכול כולו, ובעצם תפקיד האשם התלוי שמה שרשי מכנה להגן מן היסורין, הוא בא להרגיע את נפשו של האדם. תשובת עולה אומר מבחינת האישיות של האדם, האדם עשה כל מה שביכולתו, האדם עבר את אותו תהליך, הוא כבר לא רשע, לעומת זאת הוא עדיין זקוק לכפרה, זה יום הכיפורים יכפר. לפי התפיסה הזאת ויצוק בתבניות בריסקאיות, ואני אסביר למה הכוונה, לא מדובר במעין מתמטיקה שראינו בחלק מהמקורות שמביאים את הצירופים האלה, זה עושה שליש, 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 חצי, חצי, זהו שפה כמותית. מה בעצם היא אומרת? כל אחד עושה חלק עם של אותו דבר, כן, אם נשתמש במשל מעולם המחשבים, כולם מכירים את ה-progress bar שהוא מתקדם לאט לאט לאט,
כן?
אז, אז הייתי אומר ככה, התשובה עשתה חלק והוא משלים. מה שתואר כאן הוא שבעצם יש שני מוקדים לחטא, ולכן בעצם כל אחד מהם נוגע במוקד אחר. היינו, התשובה עוסקת בתארת הגברה, ויום הכיפורים עוסק בכפרת מעשה עבירה. זה לא שני דברים שרק יחד ישמימו את אותו דבר, אלא המורכבות של העולם החטא מביאה לכך שכל אחד הוא מתקן דבר אחר. זו השפה שאני מציע. רב הוטנר עצמו דווקא הולך בכיוון אחר לגמרי. הוא לוקח את הדמיון לאשם תלוי ומתאר את המערכת היחסים בצורה הבאה. הזכרתי קודם שמי שהביא אשם תלוי ואז נודע לו חטאתו, שהוא חייב להקריב חטאת. אומר רב הוטנר, אז חטאו מתכפר על ידי מי? על ידי החטאת, ולא על ידי אשם התלוי. בלשון אחרת, נחזור לפרוגרס, לא מדובר בשני מחפרים שפעלו יחד, אלא במעין פלסטר, האשם תלוי. הוא לא ממש מסביר מה תפקיד האשם תלוי, אבל אחרי זה החטאת עושה לבדת הכל. על המשקל הזה בא רב הוטנר ומציע שיש להבין את תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר, שמי עושה את כל הכפרה? יום הכיפורים, כמו החטאת, שהיא מחפרת את הכל. התשובה הליבה והרבות נלקח, הוא מסביר את זה, זה בחקירה ממש ליטאית, הוא אומר, זה תנאי בכפרה, זה לא חלק מהמחפר. ככה הוא מדבר, לא כל כך מזדהה עם הדברים, לכן אני לא מעריך בזה. מי שרוצה אבל לעיין, אני בכנות מפנה אותו לדברים, יוכל לעיין. מה שאני רוצה להראות לכם, ועוד נחזור לרמב״ם בהמשך קצת יותר, הוא שברמב״ם הדברים הם ממש הפוכים. הם הפוכים מדברי הרב הוטנר, והם גם לא בריסקאים בצורה שאני תיארתי את הדברים. ופה אנחנו צריכים קצת לתת את העין שלנו לתוך הרמב״ם בהלכות תשובה פרק א', לראות איך הוא מתאר את הדברים. כן, הרמב״ם, אני רוצה להזכיר לכם את האופן שבו אנחנו פעלנו. התחלנו מזה שיש את הספרה שבזמן הבית השעיר מחפר, כשאין שעיר היום מחפר. כן? עכשיו בואו נקרא רמב״ם ולכות תשובה ונראה מה מחפר בזמן הזה שאין בית. כותב הרמב״ם כך, אני מקריא: בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. מי שמחליף את הקורבנות זה עולם התשובה, לא עיצומו של יום. והוא ממשיך, תראו איזה כוח יש לתשובה. עד עכשיו כל מה שלמדנו מה היה, כמה התשובה היא מוגבלת. לפי המשנה, קלות עשה ולא תעשה, אבל היא לא יודעת לעשות הכל. כאילו, כשאני קראתי את המשניות, מה חשבתי? התשובה עושה רק חלק קטן, או חלק מסוים, ויום הכיפורים יודע לעשות מה שהתשובה לא יודעת לעשות, כן? בואו נלך לרבי שמעאל, בברייתא של חילוקי כפרה, כן? רבי שמעאל אומר, התשובה רק מוסקת בביטול עשה. כבר להבין הפשטות שהתשובה לא יודעת לעשות, מי עושה את זה? יום הכיפורים. מי שמעיין בסוגיה, נתרגלו קצת לביטוי, הניגון של הסוגיה, כאילו הרושם שעולה, מה שאנחנו כאילו האוזניים שלנו קולטות, שהסוגיה לא מאמינה שהתשובה יש לה יותר מדי כוח, היא מוטרדת מאוד מאובדן המנגנונים שהתורה הציעה, שהם אלה שיודעים לחפר, שזה כאמור עולם המקדש, עולם הקורבנות, והיא מחפשת להם תחליפים. תחליף אחד יכול להיות לפי דעה אחת יום הכיפורים, יש דעות שהתחליפים הם יותר קשים לנו, ייסורים ומיטה, אבל בגדול זהו התיאור. כלומר, הסוגיה, כל הרושם שלה, שהתשובה לא הולכת לדעת. עכשיו, האמת היא שאת הדבר הזה אפשר גם לראות בצורה שבה בבלי מביא את ברייתת חילוקי, ארבעה חילוקי כפרה. הרי איך זה תואר? עד עכשיו קראנו את הברייתה במקורות התנאים, בספרות התנאים, בתוספתה ובפרקה. מחילתה. אבל בוא נראה איך הבבלי מביא אותו. אז זה נמצא בפיו עמוד א', הבבלי אומר, שאל רבי מתיה בן חרש, זה אחרי, זה לא בדפים, אני הנחתי שמביאים גמרא לשיעור. בסדר? בסדר, בחורף תביאו קבוע גמרא, בסדר? של המסכת שלומדים, גם לא נפתח אותה כל שיעור. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהרבי ישמעאל דורש? אמר, שלושה הן ותשובה עם כל אחד ואחד. מה שמתואר פה, תראו את השפה, אין ארבעה חילוקי כפרה אלא יש שלושה, והתשובה איננה אחת מחילוקי הכפרה. הפשטות למה ומדוע? כי תשובה לא, היא לא מחפרת, היא לא מחפרת. כן, אני קורא לכם את לשון רש"י. אומר רש"י, אמר לו, שלוש אין הנחלקין שיש עבירה שהיא צריכה לזה ואינה צריכה לזה, ולתשובה אינה מן החילוקין שהיא צריכה לכולה. כלומר, התשובה מתוארת כאן כדבר מלווה לחילוקי הכפרה. כן, אני אראה עוד דבר בבבלי, שנראה את כמה המנגינה הזאת נמצאת בבבלי. אתה יודע מה? אחר כך, אחר כך. אבל הרושם בסוגיה הוא ש... התשובה לא עשה יותר מדי. אני רוצה במיוחד לחזור למה שדיברנו בפעם קודמת, למה שתשובה תטפל רק באסין לפי רבי ישמעאל? כי כשיש רק ביטול עשה, אז לא נוצר שום חטא בעולם, אין מעשה עבירה, יש רק שבע על תעשה. אז האדם לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה צריך לחזור בתשובה. כלומר, אם באמת מלמצים את התורות של הגריד, שתשובה זה תהליכים נפשיים וטהרה וכו', זה ממש מולבש על ביטול עשה. כי הדבר היחיד שאפשר לומר הוא שהגברה לא בסדר. לעומת זאת, ברגע שיש לאו בעולם, יש פגם במציאות, חייבים מתתך, חייבים מחפר. מה, התשובה יודעת לחפר? כבר רבי ישמעאל בעצם אומר, תשובה לא יודעת לחפר, תשובה יודעת לעזור לאדם, לתאר את אישיותו. עכשיו, הולכים לרמב״ם כאמור, ממש השפה שונה לגמרי. תראו איזה שפה מדהימה. בזמן שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. והלכה הבא הוא יביא את רבי ישמעאל, נדבר על זה. אבל על כל העבירות, כן? אפילו רשע כל ימה ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. זה פסוק ביחזקאל למד ג'. ועצמו של יום הכיפורים, הוא מכניס את זה, אבל הוא מכניס בעצם את יום כיפור כמה? כמחפר בתוך המסגרת העל, שהיא דווקא המסגרת של תשובה. ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. בעצם מה שנכון לומר ברמב"ם הוא שהרמב"ם מדגיש את מרכזיות התשובה. כמעט הייתי אומר שאם בשיעור הראשון שלמדנו דיברנו על היעדר הקורבנות ואיך יום כיפור הופך עוד מהן יום הבאת קורבן, עלי ברמב"ם נראה שהדברים הם הפוכים. המסגרת הגדולה שמחליפה את הקורבנות זה לא יום הכיפורים, המסגרת הגדולה שמחליפה את הקורבנות זה התשובה. ואנחנו צריכים עכשיו לברר, אז מה התפקיד של יום הכיפורים בתוך המסגרת הזאת? וכדי להבין את זה, אני רוצה שאנחנו ננסה להתחיל לראות איך משלבים יחד את השיטות, או אני אסביר למה הכוונה. עד עכשיו ראינו שיטות אלטרנטיביות של תנאים, איזה עמדה לאמץ, או האם חייבים לאמץ דווקא עמדה מסוימת, או שמה ניתן לשלב בין העמדות. כן? ועד עכשיו הניתוח היה בדווקא, ניסיתי לנתח כל אחד באופן שהוא נפרד מחברו. כן? וכאן אני יכול לומר שניכר כבר בבבלי שהבבלי מנסה לעשות קצת שילובים, והדברים האלה מאוד יבלטו ברמב״ם בשני מקומות בכתביו, האחד בפירוש המשנה והשני במשנה תורה, שם הוא יעשה את הדברים בצורה שונה מזו שהוא עשה בפירוש המשנה. אני רוצה לפתוח קודם כל בבבלי. הבבלי, ואביגיל הזכיר את זה בשיעור הקודם, ואז התחלתי לענות לך ומישהו שאל משהו, בשבועיים לא עניתי לך, עכשיו אני מחזיר, אני פורע את החוב. כן, הבבלי שואל, זה פה עמוד א' למטה, תשובה מחפרת על עבירות קלות, על עשה ולא תעשה, השתה הלא תעשה מחפרת על עשה מבעיה. אמר רב יהודה, החיקה אמר על עשה ולא תעשה שניתק לעשה, רק על זה תשובה מחפרת, ככה מפרשים את המשנה. לעומת זאת, הלא תעשה גמור, תשובה לא מחפרת. מי מחפר עליו? יום הכיפורים. כלומר, אני שאלתי אתכם כבר בשבוע הראשון, המשנה אומרת קלות, תעשה לא תעשה, שאלתי אתכם מה נשאר. אז נאמר פה בצדק וברור שכך זה מתפרש בתוספתא, שמה זה חמורות? קריטות ומיטות בית דין. אני מקווה שמה שנאמר בשיעור שכנע אתכם שזה גם עולה מתוך המשנה בגלל ההבאה של חטאת והשם ודאי. אני מקווה שזה שכנע אתכם, שזה מסתבר שזה גם, אבל תראו איך הבבלי מפרש באמת מה זה קלות, זה עשה ולא תעשה שניתק לעשה. אז מה זה חמורות? זה לא תעשה. בעצם הבבלי הופך את הלא תעשה של המשנה למעין עשה. לאו הניתק לעשה, האדם יכול הרי על ידי עשיית העשה לתקן את ה... גם למנוע את ה... את הלאו. לא ניכנס פה עכשיו לכל הדיון איך עובד לאו הניתק לעשה, אבל מה שבעצם הבבלי עושה כאן הוא בעצם מאמץ את התבנית שנמצאת בעצם בפי מי? בפי רבי ישמעאל, שאומר שתשובה מחפרת על אסין, והבבלי מפרש כך את המשנה. והלא תעשה של המשנה הופכת לא תעשה הניתק לעשה. ופה כמו שאביגיל הזכירה, הבבלי אומר, רגע רגע, מה עם כל הברייתות שלמדנו? למשל למדנו בפעם הקודמת את הברייתה על של רבי על לא תיסה, שזה חמורות. הוא רמינו, שואל הבבלי, הבבלי נבעל, האורחים של הסוגיה נבעלים מהפירוש הזה. והלא תעשה גמור, לא. הוא רמינו, אלו הן קלות, עשה ולא תעשה, חוץ מלא תיסה. ודיברנו בפעם קודמת בהרחבה, למה לא תיסה הוא חמור כל כך. קודם כל התורה אומרת את זה במפורש, כי לא ינקה השם, דיברנו על הזכרת שם שמיים וכו'. תומע בבלי אומר, לא תיסה וכל דדם אליי. הלא תיסה הופך להיות מתפרש על ידי הסוגיה כדוגמה ללאו. הוא לאו שלא ניתק לעשה. כן, והגמרא ממשיכה, תשמע, רבי יהודה אומר, גם זו ברייתא שלמדנו, כל שהוא מלא תיסה הוא למטה, התשובה מחפרת, מלא תיסה הוא למעלה, תשובת עולה, ויום הכיפורים מחפר. גם פה נראה בבירור שלא תיסה הוא כנראה מיוחד. גם פה הבבלי מציע אותה קריאה, לא תיסה וכל דדם אליי. בסופו של דבר הבבלי אומר, יש מחלוקת תנאים. מה שאני חושב רואים בעליל בדרך שהבבלי מפרש את המשנה, שהבבלי בין שילב בין היסודות של רבי ישמעאל לבין המשנה, ובעצם יוצא בעצם דבר מאוד מאלף בפרשנות שלו למשנה. מצד אחד יום כיפור מחפר על חמורות. אני רוצה לשאול עכשיו, האם מצד אחד התשובה יותר מוגבלת לפי הבבלי, נכון? יותר מוגבלת, כי היא מחפרת רק על עשה ולא תעשה שניתק לעשה, לא על אבי. מצד שני, יום כיפור צריך להיכנס לתמונה, אבל האם יום כיפור גם מחפר לפי המשנה, לפי פירוש הבבלי, גם על קריטות ומיטות בית דין, או רק על לא תעשה? אז במשנה האמת קשה לדעת. אני נוטה לחשוב, אני רק אומר זו נטייה, אני לא יכול להוכיח את זה, שהליבא דבבלי לא לוקחים מהמשנה שכריתות ומיטות בית דין זה חמורות. ואז יוצא שהבבלי בעצם ממשיך לתת לנו את הכפרה השלמה מדי שנה ביום הכיפורים. אני מזכיר אבל לכל מי שעכשיו מדושן עונג, שזה לא בחינם, כי המשנה הרי דורשת תשובה, צריך לעבוד קשה, לא בחינם, אבל אפשר לקבל את זה. ובזה הוא בעצם יוצר שיטה חדשה. אין אתה, הייתי אומר את ה... איך אני אומר את זה? יש כמה דברים שאומרים אשרי עין ראתה, כן? אז אחד מהדברים שברות חקוקים בי כאילו בתודעה, איזה חוויית חיים כזאת, זה לראות בסוף נעילה את שני ראשי הישיבה שלי שרים יחד מן המיצר עם נהרה על הפנים של איזה טהרה כזאת. אני זוכר את אבא שלי תמיד קופץ, הרב המיטל זכר צדיק לברכה, ואצל רבי שמעי לא עושה את זה. הוא גומר את יום כיפור ואני לא יודע מה הוא ישר, כן? אבל אז המשנה נותנת את זה. מצד שני, אני חוזר למה שדובר קודם, איפה מרכז הכובד נמצא בסוגיית הבבלי. אני חוזר די בולט שמצד אחד מצמצמים את התשובה, אבל מי מקבל יותר כוח, יותר נפח, יותר משמעות? יום הכיפורים. ככה נראה. אנחנו הולכים לרמב״ם, וכאן בפירוש המשנה אנחנו מגלים שינוי קטן שהרמב״ם מכניס ברבי ישמעאל, שלמיתו של דבר אנחנו, איינשטיין אולי דילגה על זה והיה רואי לעשות את זה כבר קודם. זה נמצא כבר בתוך חלק מידי הנוסח של הברייתא, אז נקרא את זה ברמב״ם. וברמב״ם ברור למה הוא אימץ מכל ידי הנוסח שדעו לפניו את הנוסח הזה, כי הוא נותן מענה מצוין למשהו שהוא ניסה לעשות בפירוש המשנה. מי שרוצה לראות את פירוש המשנה, זה הובא בדף המספר 2, תוכלו לראות את זה שם, זה המקור האחרון בדף. זה אני מקריא. אני רוצה קצת להסביר מה זה אומר בפירוש המשנה להביא את הברייתא של רבי ישמעאל. הרי המשנה אומרת שדברים אחרים, נכון? כבר אם דיברנו קודם, אתה משלב או לא משלב, בוא נאמר כך, אני מקריא: זכור כללים אלו וסמוך עליהם, והוא, אם שגג אדם בעשה ולא תעשה, או הזיד בעשה ועשה תשובה, מתכפר לו מיד. מה רמב"ם מכניס פה? את עניין השוגג והזדון. זה עד היום פרמטר שלא דיברנו עליו. אנחנו תמצנו פה שבועיים להבין מה קל, מה חמור, והמדד היחיד שהיה לנו זה בוא נראה, יש קורבן, אין קורבן, נכון? פה בא הרמב״ם ואומר דבר שהאמת היא הוא גם נמצא בעולם הקורבנות, שוגג מזיד. בעצם הוא אומר חומרה של מעשה יכולה להימדד ביותר מדרך אחת. אני יכול לקבוע חומרה של מעשה לפי עוצמת הפגיעה שנעשית בה, לפי חומרת השבר שהוא מביא, שיבוא לידי ביטוי כמובן בתגובה, בצורך במחפר. אבל האמת שחומרה של מעשה גם תלויה בכוונות שלך. אם אדם הוא מזיד, גם אם הוא עושה פעולה שלא עושה כזה נזק, בעצם העובדה שאתה בכוונה תחילה מפר את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בעצמו משווה למעשה הזה אופי של חומרה. כן, או אם נראה את הדברים ברמב״ם, ברמב״ם כך, הוא לוקח את הבבלי, תראו איזה דבר ממש מדהים, אותו בבלי שממתן את פרשנות המשנה שמופיעה בתוספתא, ואני חוזר, הוא יכול למתן את הפרשנות כי המשנה לא מסבירה את עצמה, נכון? והרמב״ם מכניס פה גורם של שוגג ומזיד, והוא מחזיר חזרה את פרשנות המשנה קרוב יותר לקריאה שהיה לנו אותה לפני סוגיית הבבלי. דנו, מה עושה פה הרמב״ם? הוא אומר ככה: אם אדם הוא שוגג, אז תשובה מחפרת על כל לא תעשה. לעומת זאת, אם הוא מזיד, אז תשובה יודעת רק עשה, היא לא יודעת לא תעשה. מה בעצם הוא עשה כאן? הוא מצד אחד אימץ את הנסיגה של הבבלי, שכבר במשנה צריך להבדיל בין עשה לבין לא תעשה. מצד שני, הוא לא הלך רחוק כל כך כמו הבבלי, וזה שהרמב"ם אמר, אבל אם אתה שוגג, כל הלאווים כלולים בתשובה. כן, וכאמור, המקור של הדברים הוא האמת כבר בנוסחאות מסוימות בספרות התנאים. כך אני הבאתי פה את המהדורה של שאול ליברמן. אני אפנה בקצרה פה לחילופי הנוסח. הרב שאול ליברמן מביא בנוסח הפנים את נוסח של כתב יד וינה, ושם מופיע בכתב יד וינה, אני מקריא: עבר על קריטות ומיתות בית דין ועשה תשובה ויום הכיפורים תולים וכו'. למטה אני הולך למדור חילופי הנוסח, כתוב כאן שגם בדפוס וגם בכתב יד לונדון כתוב כך: עבר על קריטות ומיתות בית דין מזיד. וכאן אני רוצה שתראו עד כמה זה דרמטי בתוך הברייתא, כי פה זה נאמר ברמב״ם בפירוש המשנה, על מה זה נאמר? על לאווין בתוך תשובה. פה זה נאמר על כריתות ומיתות בית דין שיום כיפור לא מחפר. כלומר, לפי הרמב"ם, לפי הנוסחאות האלה בתוספתא, יוצא שרק מה הופקע מכפרת יום הכיפורים? מזיד בכריתות ומיתות בית דין. לעומת זאת, מה דינו של שוגג בכריתות ומיתות בית דין? פתאום התברר שגם לפי רבי ישמעאל זה כלול כנראה בכפרת מי? אנחנו לא יודעים, זאת האמת, אבל די מסתבר שזה כלול בכפרת יום יום הכיפורים. שאול ליברמן יש לו הערה ארוכה.
לא, זה קוקים ליום הכיפורים, זה הקורבן,
כן, אבל בזמן הזה אין קורבן. אתה צודק, אבל מה שמנסה לומר, אם לפני כמה דקות ניסיתי להראות לכם איך הבבלי קורא את המשנה לפי התוספתא, שאני רוצה להראות שבחלק מידי הנוסח של התוספתא רבי ישמעאל לא כל כך רחוק מהמשנה. אני רוצה להראות עד כמה זה קרוב למשנה. זה ליברמן לא אוהב את הנוסח הזה, רק תדעו, אבל אני אראה לכם שזה מופיע בהמון מידי נוסח וגם במקורות מקבילים. אני הרי אמרתי לכם בשיעור הקודם שלפי המשנה יום כיפור מחפר על חמורות, אבל האומר הכתה ויום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר לו. אמרנו, מה זה האומר הכתה ויום הכיפורים מחפר? זה מזיד, נכון? עכשיו למה הוא צריך את כפרת יום כיפור? לחמורות. הרי תשובה מחפרת על קלות. אז אם אני מתרגם עכשיו את המשנה, האומר מזיד בחמורות, יום כיפור לא מחפר לו. עכשיו אני קורא את הברייתא של רבי ישמעאל לפי נוסח של אותם שני ידי נוסח שגורסים מזיד, מתברר שזה גם מה שנאמר בתוך התוספתא לפי הנוסח שלהם, שיום כיפור לא מחפר על מזיד בחמורות. זה ממש כמו המשנה. וואו, זה לא כל כך רחוק, זה המרחק נורא הצטמצם. עכשיו הנוסח הזה גם נמצא, מי שמחזיק את הדפים, אני רוצה לבלבל את כולם, אני מספיק, אני מציע שתאמינו לי, בסדר? אבל בדף מספר אחד ראינו את הנוסח הזה מופיע גם במחילתה, מי שרוצה לראות את זה. רק שנייה, כן, שורה 81 בדף אחד, זה ציטוט מהמחילתה. המזיד על כריתות והעובר על מיתות בית דין ועשה תשובה, פה יום כיפור ותשובה לא יודעים לחפר. אבל שוב פעם מפורש שזה רק מזיד, וכך גם פני הדברים בירושלמי, שאותו כן הבאתי פה בדף 2. כאן הירושלמי אומר, העובר על כריתות ומיתות בית דין במזיד, שוב פעם מזיד. הרמב"ם פה הולך עם מסורת הנוסח הזאת במקום אחר על ההתחלה. אבל בעצם מה שהרמב"ם עושה הוא מצליח לשלב או לקרב את המשנה יחד עם חילוקי הכפרה של רבי ישמעאל. כי מצד אחד הרמב"ם אכן מגביל את כפרת לאווים, ובזה הוא דומה ל רבי ישמעאל. אם בפשוטה של משנה חשבנו, וואו, התשובה מחפרת על כל הלאווים חוץ מכריתות ומיתות בית דין, הרמב"ם פה אומר, לא נכון, התשובה מחפרת רק על לאווים בשוגג. מצד שני, עצם הכנסת השוגג, מה אפשר על הרמב"ם? שאפשר להגיד שתשובה מחפרת על עשה ולא תעשה, נכון? אז הוא גם הצליח לשמר קריאה פשוטה יותר של המשנה. הרבה יותר קל לעשות את מה שהרמב"ם עשה מאשר להגיד לאו הניתק לעשה. זה הרבה יותר קל. אז אתה גם קורא את המשנה כפשוטה, אבל גם אתה מגביל או מאמץ משהו מהברייתא של רבי ישמעאל. נכון. אתה צודק. אז זה בפירוש המשנה. מה קורה במשנה תורה? פה האמת שקורים דברים מאוד מאלפים שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם. טוב, מצד אחד הרמב״ם בהלכה ג', אני חוזר לדברים הקודמים, הוא נותן כאן פתיח כל כך מדהים על העוצמות הבלתי מסויגות של התשובה. כבר כאמור ניגון אחר מכל הסוגיה, מצד שני הוא מביא את ברייתא את חילוקי הכפרה בהלכה ד', וכאן השאלה המתבקשת היא, אם אתה אומר שאפשר לחפר על הכל והמחפר על הכל הוא תשובה, אז מה מקום חילוקי הכפרה, או מאיכן הם באים, מאיכן הם יונקים? מה פירוש, אני חוזר עכשיו לדברים שפתחנו בהם היום את הלימוד, מה זה תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר, אם התשובה מחפרת על הכל? וכאן התשובה אני חושב שהיא פשוטה, והיא עולה מקריאה צמודה של דברי הרמב״ם בחילוקי הכפרה, וגם מצירוף דברים מפרק ב', וזה אולי יכול לתת לנו גם איזה פתח להבין מה זה יום כיפור לפי הרמב״ם. והתשובה היא מאוד פשוטה, הרי על כורחנו, ברגע שהרמב״ם כתב שהתשובה מחפרת על הכל, אז בניגוד לרב הוטנר שאמר יום כיפור מחפר על הכל, מה צריך לומר? תשובה מחפרת על הכל. אז מה אם כך עם חילוקי הכפרה? אני קורא, אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל ועצמו שיום הכיפורים מחפר, יש עבירות שהן מתכפרים בשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. בוא נשאל שאלה פשוטה, אם תשובה מחפרת על הכל, למה זה מתכפר לאחר זמן? התשובה היא מאוד פשוטה. מה היא? קצת יותר טוב, שזה לא כל כך קל לחזור בתשובה. אמנם למדנו פה את המשנה, סליחה, את הברייתא בקידושין, על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור, מקודשת, שמרר תשובה בלבו. ואני רוצה להזכיר לכם את הרמב״ם, שהיא רק ספק מקודשת. ותשובה הוא לא דבר כל כך קל ופשוט. וכאן, אנחנו מעיינים ברמב״ם בפרק ב', אנחנו מגלים מהו יום הכיפורים. כותב הרמב״ם בפרק ב' הלכה ו', אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, זה ממש שיקוף של פרק א' הלכה ג', תשובה מחפרת על הכל. אבל אומר הרמב״ם, יש תקופות שזה יותר קשה לחזור בתשובה, ויש תקופות שזה יותר קל. בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, מיד היא מתקבלת, שנאמר דרשו השם בימצאו כי ראו ביותו קרוב. במה דברים אמורים? ביחיד, אבל בציבור כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם הן נענים, שנאמר כי השם אלוקינו בכל קורינו אליו. ואז הוא אומר בהלכה זין, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ. קץ, נראה שהפירוש לא שזה הסוף, אלא שזה מועד קבוע. ככה מסביר את הדברים, יש ספר יפה מאוד על הלכות תשובה שהוציא עדיאל קדרי, נקרא עיוני תשובה, כתב דוקטורט הלכות תשובה תחת הדרכת פרופסור בליטשטיין, ושם הוא מפרש, מסביר גם למה, שקץ אין הכוונה הסוף, שהוא מביא את חילוקי הכפרה, איך אפשר להגיד שזה הסוף, אלא אומר, כוונה זה מועד קבוע בשנה, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. ופה עולה הפירוש הפשוט לחילוקי הכפרה, התשובה מחפרת על הכל. אבל מה היא סגולת יום הכיפורים? שיום הכיפורים אנחנו יכולים לשוב בתשובה שלמה יותר מאשר במהלך השנה כולה. במהלך השנה כולה יש לנו אורלות על הלב, זה קשה יותר. לעומת זאת, הקדושה של יום הכיפורים, עצם הקרבה לקדוש ברוך הוא, עצם האווירה של היום, עצם ההימצאות באווירת היום, היא בעצמה מעוררת את הלבבות לתשובה, ולכן היום הזה יכול לסיים את הכפרה. אבל לא, כי הוא עושה דין אחד, התשובה עושה דין אחד, ויום כיפור עושה דין אחר, כמו שאני פירשתי. לא כי תשובה עושה חצי ויום כיפור עושה עוד חצי, התשובה עושה את הכל, אבל אתה מצליח לחזור בתשובה שלמה ביום הכיפורים. יש דברים שיותר קל לחזור עליהם בתשובה בלי האווירה של יום כיפור. אני יכול להגיד שבעזרת השם בשבוע הבא הדרשה תהיה על עבירות בין אדם לחברו ביום הכיפורים. ננסה להבין מהי עבודת השם בימים האלו, שקשורים דווקא ליחסים שלנו עם אנשים אחרים. אבל אני כן, אני אדבר על זה בשבוע הבא. אני כן מרשה לעצמי להגיד שלפעמים קשה לנו מאוד להגיד לבן אדם אחר, טעיתי, סליחה, זה קשה. בערב יום כיפור יש אווירה כזאת שזה יותר קל. אני חושב שיש דברים יותר משמעותיים שנדבר עליהם בשבוע הבא. זה יותר קל. כאילו זה הזדמנות. מישהו שיש לך איזה החמצת פנים כלפיו, מישהו שלא נעים לך, שקשה לך, באווירה הזאת של ערב, זה כאילו הזדמנות לעשות את זה. אני מקווה שעושים את זה באמת, לא סתם מהשפה ולחוץ. בסדר? גם זה בשבוע הבא. בסדר? אנחנו קצת מתחפשים ביום כיפור. בסדר? מדבר על זה. הקיטל, הטלית, זה קצת תחפושת. אבל זה טוב, כי זה מה שאנחנו באמת, אנחנו באמת רוצים להיות כאלו, נכון? אני חושב. אבל זה קשה, צריך את האווירה. כנראה שחילוקי הכפרה ברמב״ם נראים שהתשובה אכן מחפרת על הכל, אבל לפעמים התשובה קשה לערוך אותה, ולכן יש דברים שהם אלו שמסייעים לעורר את הלבבות לתשובה, ואז התשובה יכולה לסיים. ותודה רבה, יש עוד כוח. אז זה יום הכיפורים כאן. תראו את הביטוי הזה.
יום הכיפורים בציבור. אבל מעלה שיום הכיפורים לא תלוי בציבור.
זה בדיוק העניין. לכן יום הכיפורים מסייע גם ליחיד. היחיד יכול ביום הכיפורים להצליח לעשות משהו שהוא לא יכול כל השנה. לעומת זאת, הרי מה למדנו ברמב״ם קודם? שהציבור יכול כל השנה. זה מתקבל. אבל היחיד, הוא צריך את יום הכיפורים. כשמעיינים בדברי הרמב״ם באמת רואים, הוא לא מדבר במונחים הפשוטים של הממרקין או החצי חצי. אני עכשיו קורא בפרק א' מהרמב״ם, כיצד עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו מיד. פה אין שוגג, מזיד, פה הקלות, זה כל הלב. ואז הוא ממשיך, עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה. תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים ויסורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה. והרי הוא אמר בהלכה הקודמת שתשובה מחפרת, היסורים גומרים מה שהתשובה עושה. נשאל למה, פה גם הביאור פשוט, צריך ללמוד את חוד תעניות. מה זה חובת התענית לפי הרמב״ם? זה למה אומר דברים ברורים לגמרי, שחובת התעניות זה חובה של תשובה. כי מה צריך לעורר את האדם לתשובה? ייסורים. אני קורא, רמב"ם כותב בפתח הלכות תעניות, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצער הצורר אתכם. ודבר זה דרך מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב אבונותיכם היתו אלה לכם, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקרוא אחרת, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק מעשיהם הרעים. אני מרשה לעצמי לומר שצרה זה איסורים. שאלנו בפעם קודמת, מה זה איסורים? לא ממש ידענו. אבל צרה זה לא איסורים? מה בעצם אומר הרמב״ם? אדם מחויב, זו חובה דתית, לקרוא את המציאות דרך עיניים דתיות. צריך להקשיב למה שמתרחש לנו ולנסות לפרש אותו באופן דתי. וכשמתרגשת על אדם צרה, הוא בראש ובראשונה אסור לו לחשוב שזה מקרה. הוא אומר פה דברים מדהימים. זה לא רק שאתה לא מספיק דוס, אתה לא מספיק דתי, אלא אתה אכזרי. למה אתה אכזרי? כי מה יגרום לצרה להיות מוסרת? ההפנמה הדתית והתשובה. ואם אתה אומר הכל מקרה, אז אתה אכזרי, כי זה ימשיך. אבל בעצם מה שעולה בדברי הרמב״ם הוא שייסורים צריכים לעורר את האדם לתשובה. זה מה שכתוב פה ברמב״ם. ולכן אם אני חוזר לחילוקי הכפרה ואני מצרף את פרק ב' בלכות תשובה, שיום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה והוא זמן תשובה לכל, ואני מצרף אותו לרמב״ם בהלכות תעניות, שדבר זה מדרכי התשובה הוא, ואני חוזר לפרק א' בהלכות תשובה שהרמב״ם אומר התשובה מכפרת על הכל, הצירוף של הדברים יחד מעורר לחשוב שאליבא דהרמב״ם התשובה מכפרת, אבל התשובה מסתיימת כשיש דברים שמעוררים אותה, שזה יכול להיות יום הכיפורים, ויש דברים מסוימים שזה כל כך חמור שלא מספיק לך להגיד סליחה ומחילה בערב יום כיפר, שצריך גם ייסורים. אבל הם כולם דרכים מדרכי התשובה, ואם כבר הגענו לכך, הרי שגם מסתבר שכך גם יש לפרש את יום המיטה. וכאן אני רוצה להתחיל לעבור לרבי ולהראות לכם נוסח בתוספתא. אמרנו קודם, אם יש טעויות בתוספתא כפשוטה, אז זה לא יהיה טעות בדבר משנה חלילה, אבל זה כן תהיה שאלה לגבי האם העדפה שלו של נוסח מסוים משכנע. והכוונה היא כאן קצת לגעת באותה שיטה של רבי, שיום הכיפורים מכפר ללא תשובה. היא מאוד מוכרת, הצעתי שתעיינו בסוגיות שמתעדות את זה. עכשיו, למיתו של דבר, שיטה שכזו מופיעה רק בבבלי, בברייתות שבבבלי, אני מדגיש, אבל היא לא מתועדת בברייתות שנמצאות במקורות ארץ ישראל, לא בספרות התנאים וגם לא בירושלמי, שם מפורש בסוגיה של רבי יום כיפור לא מכפר בלי תשובה. אני לא אכנס פה לכל התופעה של הברייתות הבבליות והפערים, אבל כן אני רוצה להפנות מבט למה נמצא בספרות התנאים עצמה שאני מעיין בה. אז המשנה למדנו חד וחלק מה אומרת המשנה, שיום כיפור מכפר רק עם תשובה. התוספתא אומרת דבר דומה. אני קורא חילוקי כפרה של רבי ישמעאל, כתוב דבר דומה, נכון? יש לו ארבעה חילוקי כפרה, יום כיפור שהוא החילוק השני, תשובה תולה, בלי תשובה הוא לא עובד, נכון? זו השפה הברורה. מה כן יש בתנאים? יש בתוספתא בתנאים יש דיון האם יום המיטה הוא יכול לכפר או לא. בוא אני מקריא את זה. זה נמצא, אתם יכולים לראות את זה מי שרוצה לעיין, זה בדפים הראשונים, בסדר? עצו, אני כבר לא בטוח, עזבו אוקיי, אני אמצא את זה. כן, זה בדפים הראשונים, זה בהלכה ת', זה בשורה 50. רב יהודה אומר מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה, תשובה מחפרת עם המיטה, ויום המיטה הרי הוא כתשובה. מה זה הביטוי ויום המיטה הרי הוא כתשובה? אז אומר רב שאול יבומן, כמו שתשובה יודעת לחפר, כך גם יום המיטה יודע לחפר. ולכן הוא רוצה להסיק מכאן שלפי רב יהודה בברייתא, אם יום המיטה הוא כתשובה, כנראה ש יום המיטה מכפר ללא תשובה. אם יש תשובה לא צריך את יום המיטה. ובית, שיום המיטה מכפר ללא תשובה רק על מה שתשובה מכפרת, שזה מה? קלות. קלות. אבל למען הדיוק צריך לדעת שבשני עדי נוסח של התוספתא כתוב לא יום המיטה כתשובה, יום המיטה בתשובה. זה נמצא ב... אני אקריא לכם פה בכתב יד, סליחה, בשלושה עדי נוסח של התוספתא, בדפוס ראשון, בארפורט ובלונדון, בשלושתם כתוב בתשובה. עכשיו האמת היא שמבחינה פליוגרפית זה כמעט בלתי ניתן, זה חילוף כל כך פשוט, כף או בית, זה סך הכל טיפה אחת של דיו, כן? וזו תופעה מוכרת לגמרי. אני מכיר עוד דוגמאות, כן? האם יש בית או קו, לפעמים זה נורא נורא דרמטי. למשל, המשנה במגילה על בן כך שהלך לעיר, אנחנו כולנו מכירים את הגרסה של המשנה כפי שמופיע במקורות בבבלי, שאיך הוא קורא? הוא קורא כמקומו. מה כתוב בכתב את קויפמן? הוא קורא במקומו. חתיכת טיפה דיו קטנה, בהזדמנות אפשר ללמוד את זה איתכם, זה מרתק, אבל מאוד קשה לדעת. עכשיו ליברמן מעדיף חד משמעית את הכתשובה, אבל אני האמת אחרי כל מה שעמדנו ברמב״ם דווקא די קסם לי להגיד דבר מאוד פשוט, אני אמר את זה פעם קודמת, מה זה יום המיטה בתשובה? לא יכול להיות שאדם מת ואין לו יורי תשובה. זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שאדם עומד על המעבר מעולם הזה לעולם שהוא לא יודע מה, לאיפה הוא הולך, הוא לא מבין את זה, ואין לו איזה חרטות על החיים שלו, אין לו איזה הרהור, מה, כאילו שכלום לא קורה לו, שליבו לב אבן, מה, אין לו לב בשר, כמו. אני חושב שזה הפירוש, ואז אם הפירוש הזה מתקבל, אז זה ממש אותה מתכונת של הרמב״ם. וגם אז עולה שלגמרי בתשובה אין כפרות, כן, רק מה, יש פה אמון שיש מצבים או מצב שבו אפילו לב האבן יישבר. כן, בבקשה.
אבל יש שמיתים שיודעים שמיתים,
כן, קשיה, אז עדיף ליברמן, בסדר.
בעיה פילוסופית, לא יכול להתנגד לפשט.
כן.
אז לא לכל אחד יכול לפעול נותן אותם הזדמנות, עשו תשובה שלמה, כל כך אפשר להמציא לפניו באותו המקרה. לא ממציא לפניו, לא ממציא לפניו.
זה נכון. תראה, אני אגיד לך ממש במשפט אחד, וגם זה פעם אחרת, איך אני חווה את חודש אלול, או מה זה בעיניי המלך בשדה. הנה ממש במשפט אחד, שביום הכיפורים אתה עטוף לבן, מקיט לבן, תלית על הראש, ואתה מתחרט על כל מיני דברים שעשית, אתה אומר אני לא אעשה, ואתה הרי נמצא בשבת שבתון. מה זה ההזדמנות של תשובה בחודש אלול? זה חודש של עשייה. מה זה המלך בשדה? הוא לא יש מדי בית, הוא לא יושב בטרקלין, ואנחנו נמצאים בחוץ בזמן העשייה. זו הזדמנות נהדרת, במקום רק להגיד אני לא בסדר, אתה יכול לעשות את אותו דבר אחרת. נגיד יש פה חטא שאני מניח שיש לה הרבה, אתה יושב מול המחשב ובזמן שאתה לומד מכין את השיעורים ובודק ג'ימייל או משהו, פיתול תורה, לא? אז אתה יכול ביום כיפור להגיד אני מאוד מאוד משתדל כשאני במחשב, אבל בחודש של אלול יש לך הזדמנות פז, תשב מול המחשב ואל תעשה את זה. זה אותו מקום, אותו זמן, כל מה שאתה אמרת, נכון? כאילו יש לחודש של אלול סגולה שהוא יכול להיות תשובה שלמה שדווקא ליום כיפור אין אותו, וצד שני יש ליום כיפור סגולה שהוא זמן תשובה לכל. אבל אז אני לא אחריע פה, אני אומר מבחינה פליאוגרפית, תשמעו, בית וקף זה who knows, בסדר? זה לא דבר שניתן בכלל למדידה. מצד שני, יש פה ממש עולמות שונים לגמרי. האם אתה גורס כף או בית? אני רק אומר, מבחינה למדנית, אני לא יודע לך את הנוסח איך להכריע, מבחינה למדנית, ברור לי שהנוסח של בית תשובה משתלב נורא יפה בתבנית של הרמב״ם. שהאמת תשובה עושה הכל, אבל יש מעוררי תשובה בחיי האדם. ולעומת זאת אפשר גם לראות אצל אבשר ליברמן קו אחר, שבאמת יש דברים מחפרים. ליברמן מצד שני כל כך נבהל, תוכלו להם בתוספת כפשוטה, הוא אומר היה לדעת שאדם עומד ערב מותו והוא לא חוזר בתשובה, וקודש בורי חפר לו על הכל, מה יכול להיות? אז לכן הוא אומר זה כמו תשובה קלות, אבל החמורות, ייקח אותו לגיהנום, לבית דין של מעלה. אני לא יודע לתאר מה קורה בבית דין של מעלה. אז מה שליברמן כתב זה מאמר, שתדעו, כנראה יש לו מאמר שנקרא לחטאים ועונשם. זה הוא ניסה לכתוב כמעט את דנטה על פי חז"ל. כלומר, איך נראה השאול והגיהנום, זה מאמר מאוד מפחיד, יכול להגיד. אבל בכל מקרה, אני לא יודע, אבל כן, אני כן מסכם שמחת התנאים, מה שעולה בספרות התנאים, אז מה שראינו היום, מצד אחד התשובה מוגבלת וצריך את כל המחפרים האחרים, מצד שני לא עולה על דעתם שהאחרים יעבדו בלי תשובה. כן, איפה הדברים נמצאים באופן מאוד גלוי, נמצא בסוגיות הבבלי. כשבבבלי יש ברייתות, אני רק אגיד משפט אחד, הברייתות בבליות זה תורת התנאים שמובאים על ידי המוראים. כמו שכשאני מצטט פה תורות מסבא שלי, זה לא הוא מדבר, זה אני אומר לכם תורות שלו. אני כמעט בטוח שלו היה אומר את זה, זה כנראה נראה קצת אחרת, כי אני כבר יש לי את העולם החשיבה שלי והמושגים שלי, ואני לא אוהב את המחברת שלו, אני לא בריסקר אמיתי, שאני לא קורא מהמחברת שלו. אני כן למדתי ממנו שצריך להיות אתה, כן? אבל אני אומר, זה תופעה דומה, כלומר, התורה נמסרת מדור לדור, והאמת שהברייתא הכי מפורשת, שהבבלי מביא אותו, שיום כיפור מחפר ללא תשובה, כשמעיינים בה אותה ברייתא בספרה, אפשר גם לראות שיש לה נושא קצת, קצת שונה. זה הברייתא ששואלת, בדפים, בחבילה 2, במקור הראשון. נקרא קודש, כי כיפורים הוא, ויניתם את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, כי כיפורים הוא. שיכול, אין לי יום הכיפורים לכפר, אלא אם כן לעשור מקרא קודש, וניתנה, ולא עשה בו מלאכה. מניין אף על פי שלא עשה עומק הקודש ולא ניתנה בו ועשה בו מלאכה היום לכפר. הנושא של הברייתא הזאת הוא לא האם עבריינים מתכפרים ביום כיפור, אלא הנושא הוא נושא קצת שונה. הנושא הוא בעצם נוגע לייחודו של יום הכיפורים בלוח השנה העברי. מי מקדש את השבתות? שבתות הן קביעה וקיימה, שבת בראשית, כי זה היום השביעי כל שבוע. לעומת זאת, מי מקדש את המועדות? מי קובע אותן?
אנחנו.
אנחנו קובעים את המועדות, כי זה תלוי תאריך. יום הכיפורים הוא יום מיוחד. מצד אחד הוא שבת שבתון, מצד שני הוא העשירי בחודש השביעי. אז מי מקדש אותו? זה בעצם מה ששואל הברייתא הזאת. מה היא בעצם עונה? שאכן הוא שבת שבתון. זה יום הכיפורים בא לעולם, גם אם אתה לא מכיר בו, זה משתלט עליך, זה בא לעולם. עכשיו כאן אפשר לחוש בסוגיות הבבלי, כבר אין לנו זמן לקרוא אותם בפנים, שהבבלי אמר דבר מאוד פשוט. בן אדם שלא מתענה ביום כיפור ועושה בו מלאכה, הוא אפשר להגיד שבן אדם הזה הוא גם עבריין, גם קשה להגיד שהוא אדם שחוזר בתשובה. קצת קשה להגיד את זה. כנראה שבברייתא הזאת יש עמדה, שהעמדה הזאת מה היא? שכנראה יום כיפור פועל אפילו אם אתה יפה. כן, והדבר הזה זה מפותח מאוד. אני מזכיר בסוגיה בשבועות בדף י' ג', זה מאוד מאוד מפותח בחיתות בדף זין, שם שתי סוגיות גדולות שמפתחות את זה. ומה שהראשונים מאוד מאוד התקשו בכלל בכל השיטה הזאת, שזה פשוט לא מדע דבר כזה. כן? הגמרא שמביאה רבי שיום כיפור מחפר ללא תשובה, והגמרא זה בגלל המחסור בזמן, לא כי אני נגיד זה, בסדר? כי אני לא מספיק הכל. הגמרא כאילו נסה להבין, אז איך אפשר שאדם יהיה לו קראת של יום כיפור? כשאני כבר אומר לעצמנו, אנחנו הרי כשלמדנו את המשנה בשבועות, מה ראינו? שבפשוטה של משנה, מי עוד מחפר ללא תשובה? בפשטות הסערה משתלח. בעצם הייתי אומר, נשלים את קשת התמונות של יום הכיפורים שעולה כאן, שאליבא ראינו ככה: דעה אחת אומרת עיצומו של יום, דעה שנייה אומרת יום הבאת חטאות והשמות, דעה שלישית אומרת זה לא מצליח לכפר. רבי יושב על עיצומו של יום, ואתם מה רבי אומר? זה לא קודם, ברמה פורים את ההתלהבות שלי, כי הרמה משתלב יפה עם כל מה שאמרנו על חטאת והשמות.
שיום כיפור הוא יום שיודע לעורר אותנו לתשובה. אליבא דרבי, ליום הכיפורים יש כזו סגולה, כזו עוצמה, שהיא פשוט פועלת כמו השעיר. היא מחפרת גם לכל יהודי, זה נוגע בכל יהודי. זה מה שעולה בדברי רבי. מצד שני, הוא פשוט זה ממשיך את השעיר. ראשונים מאוד מאוד התקשו לקבל את זה. תוספות ישנים ביומה שואל שאלה מדהימה: אם יום כיפור מחפר כל שנה גם למי שלא חוזר בתשובה, אז למה חרב בית המקדש? כל שנה כפור כל החטאים. ולכן מה אומר התוספות ישנים? דיברנו כבר קודם על חשיבה כמותית מול מושגית. הוא כנראה לא מחפר כפרה גמורה, הוא מחפר באופן חלקי. הוא אמר את זה בצורה פשוטה, כי לא היה ברור, זה לא יכול להיות שהיום כיפר של הרבריאן הזה שאוכל חזיר לפני בית הכנסת ביום כיפור, רבי אומר, הוא יקבל אותו יום כיפור כמו אדם שבשברון לב התוודה לפני הקדוש ברוך הוא ותיאר את נפשו. אז יעלה לדעת דבר כזה? או אני גם אגיד אחרת, יעלה לדעת שהכל מתכפר בכזו קלות? זה פשוט לא עולה לדעת.
אפשר מחשבה לגבי זה, שנראה לי שרעיון של רבי זה שהוא חסר רגיון, זה מוסיף מאוד איך אנחנו בנים תשובה. כי באמת כשחושבים זה גם תשובה, זה רעיון חסר רגיון. זאת אומרת, זה שאני יכול להגיד משהו, זה כאילו שמשהו שעשיתי, לא עשיתי אותו, זה לחלוטין חסר רגיון. זאת אומרת, קשה להסביר איך זה עובד. באמת זה עובד, כי כזאת יכולה רוצה לדענו בחזרה, או סיבות שהן לא עובדות על פי היגיון. אז רבי אומר משהו מאוד קיצוני בזה, אבל להכניס את הגורם הלא הגיוני לתוך התשובה, לתוך הסיפור הזה, הוא חשוב לדעתי.
כן, אבל עדיין היה ברור, אני הייתי אומר כמעט בכל מי שנגע בנושא, שברור שזה פועל באופן מוגבל. עכשיו רק על מה? אז הראשונים קצת נעדרים שפה מושגית, ולכן כשהם רוצים להגיד משהו, זה מבוטא בדרך כלל במונחים יותר כמותיים. אז אומרים, כפרה שאינה גמורה. מה זה בדיוק כפרה שאינה גמורה? כן? מה חסר? כן, בבקשה.
אפשר לחשוב על כפרת העולם וכפרת האדם.
מצוין. או במילים אחרות, אני חוזר לדברים שלמדנו פה באותה איגרת שלו של הגריד. זוכרים, הגריד אמר, ודאי שלרבי, אם עבר יום כיפור על אדם שהוא רשע, ודאי שהוא ממשיך להיות פסול לעדות. אז נשתמש במושגים שלו. מה נוכל לומר פה כבר? זה בצורה מושגית, זה יכול לחפר על מעשה עבירה, אבל זה לא יכול לסלק שם רשע מהאדם. האדם ממשיך לשאת את הכתם על נפשו, את האבון הוא ממשיך לשאת אותו. אפשר להמשיך לבוא אליו בטענות, כן? וכאן אני רוצה לסיים בשביל התשובה במיוחד, כן?
לגבי השאלה שלי את עשרות השנים, אני חושב שהחלוקה היא יכולה להיות גם חלוקה אחרת, בין חטאי ציבור שציבור חוטא, עד יום הכיפורים לא מחבר, וכשמדובר בחטא יחיד, כמו שאתה נתת את הדוגמה, לאחר חזיר ליד בית הכנסת, אז כן, יש איזו סגולה מיוחדת של יום הכיפורים, שכן מחבר גם ליחיד.
כן, זו הצעה מאוד יפה ללכת לכיוון של ציבור ויחיד, רק שאני אומר שברמב"ם יש כיוון כזה, רק משהו הפוך ממך. אני אקריא, אחד מהשיעורים, הדרשות הכי יפות בעל התשובה, זה בין היחיד לציבור, שהוא כולו עוסק בשאלה הזאת, ושם הרב מאוד, מאוד מפתח את הפתיח שהרמב"ם בחר לכך, כבר דיברנו על זה פה ברחבה, שהרמב"ם הרי חילק בין עצמו של יום הכיפורים לבין השעיר. היום אנחנו מבינים בעקבות השיעור הזה יותר טוב את ההבחנה הזאת, כי לפי הרמב"ם יום כיפור באמת לא מחפר. מי מחפר לפי הרמב"ם?
התשובה.
אז ברור שבזמן הזה בלי תשובה יום כיפור לא יחפר. כלומר, היום אני יכול להגיד יותר טוב את מה שאז דיברתי איתכם על משהו קצת אחר, יושב על פשטי המשניות, לא, וגם הסברתי אז הסבר אחר, אבל ברמב"ם פה היום ההסבר כמו השמש בצהריים, כי יום כיפור לא מחפר לפי הרמב"ם. יום כיפור הוא זמן תשובה לכל. תשובה מחפרת, השעיר באמת מחפר, אבל בכל זאת הרב מאוד נתפס לפתיח של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, אמיות תשמע את זה טוב, שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל. וכאן הרעיון שהרב מפתח שם אותו שיעור, שאנחנו
האמת היא בכלל לא רק ביום הכיפורים, אבל זה בא לידי ביטוי בתפילות של יום הכיפורים. יש לנו עמידה כפולה לפני הקדוש ברוך הוא. מצד אחד אנחנו עומדים לפניו כיחידים, ואז אתה נבחן ממש כמו שאומרים בנתן התוקף, כבקרת רואה דרו מעביר צונו תחת שבטו. ושאנחנו הרי אומרים את נתן התוקף לפי הנוסח של גבני מרון שפרשו אותו שהכוונה לצון. אבל אני, זה גם, זה נושא לשיעור שלם. בכתבי היד הטובים של המשנה כתוב שם כובד נומרון, שכבר פרשו אותו מלומדים גדולים, שזה מילה יוונית שפרשו גדוד. ומי שזוכר מצעד צבאי שיודע מה זה, אני, המצעד האחרון שאני ראיתי היה יום העצמאות תשל"ג, לפני השבר של מלחמת יום כיפור, אז עשו מצעדים. כולם צריכים לצעוד שמאל ימין באותו, כלומר, אדרבה, מה עושה הגדוד? מבטל את אישיותו של היחיד. יש פה שתי תפיסות של איך הקדוש ברוך הוא סוקר את העולם. האם הוא שם מיקרוסקופ על כל אחד, או האם דווקא אדרבה, הוא מעביר אותם, את הצבא שלו, הוא מעביר לפניו, כמו גדוד. אדרבה, אתה, הייחוד שלך נבלע בתוך ה... ומה שבעצם הרב מתאר הוא, זה בכלל יושב טוב על כל ההגות שלו, שיש לנו עמידה כפולה. מצד אחד יש לנו את האמונה, כל איש האמונה הבודד, כל אחד יושב, עומד כאישות נפרדת לפני הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, אנחנו חלק מעם ישראל, ואנחנו כחלק מעם, יש לנו גם הבטחה, ומערכת יחסים אחרת מאשר המערכת הבודדת. כן, זה בא לידי ביטוי בנוסח התפילה. אנחנו אומרים בחתימת הברכה של קדושת היום של יום הכיפורים, מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו, מה היינו מצפים שיהיה? אשמת בית ישראל, ולא, בכל שנה ושנה. זה, הרב הסביר שם, שבעיקר בונה לרמב"ן על התורה, שהאשם, הוא אומר שהאדם בעצם היה צריך להיקלות, והאשם מציל אותו מהכיליון. אז הרב הסביר שכנסת ישראל יש לה ברית, יחיד יכול להיקלות, אבל כנסת ישראל כעם יש לה ברית עם הקדוש ברוך הוא, ולכן אין לה אשמה, רק חטאים. וזה בא לידי ביטוי בוידויים השונים. וכאן הטענה של הרב הייתה שכפרת יום הכיפורים, שכפרת הציבור, היא כפרה שדי שאתה חלק מעם ישראל כדי שאתה תיקלל בכפרה הזאת. מהם הדברים שמפקיעים את האדם לפי רבי בברייתא בבבלי מכפרת יום הכיפורים? אז זה אדם שבועט בברית, בבריתות של עם ישראל, שהוא לא, הוא מוציא את עצמו מהכלל. זה מי שמפר ברית בשר, זה מי שכופר בברית של הקדוש ברוך הוא, של ברית המילה, וזה מי שמגלה פנים בתורה שלא, מי שכופר בברית של התורה, מי שמוציא את עצמו מן הכלל, לא כלול. אבל אבונות היחיד, דווקא הרב חשב כאן, אם לא חזרת בתשובה, למה שיתפפר לך? הוא גם הסביר שם את ההבדל בין הוידויים, איך אנחנו מתוודים ביום כיפור, וידוי היחיד בשקט בשברון לב, שמנו מקולה, בושנו. למרות זאת, מה עושים בוידוי של יום של הציבור? כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אבינו, אנו צונך, אתה, יש לנו ברית, שרים את זה. והאמת היא, וזה נסיים, אני רק מציע שנבדוק אם יש עשרה לתפילת ערבית אחרי השיעור, כי לא היה לפני. בסדר? האמת היא שעם ישראל כעם הוא באמת מאמץ את יום הכיפורים על חיקו, זאת האמת. כי יחידים לגוון, מה נאמר? אבל כעם, רוב עם ישראל צם ביום הכיפורים. הכבישים שובתים ממכוניות.
מגיעים לנעילה.
מגיעים לנעילה. בסדר, אבל הם יהודים. יש להם נשמה יהודית. והאמת היא, שלנו יש אחריות כלפיהם גם. שבית הכנסת יראה להם פנים, שהם יראו שתורה זה דבר שהוא מאיר פנים, שזה מקור מים חיים. ואני רוצה לאחל פה לכולם כתיבה וחתימה טובה, שנת חיים ושלום, שנזכה גם לאהוב את הטעויות שלנו, וגם לא לחפש את הטעויות של האחרים, אלא לאהוב את האחרים, ושנזכה כולנו בעזרת השם לשנה טובה.